אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אינם קובלים על הבערות, אלא מוסיפים חוכמה. אינם קובלים על הכפירה, אלא מוסיפים אמונה. אז מה, מה הפשט שלנו עם הזה? הצדיקים הטהורים הם לא מקטרים, אלא הם מוסיפים. כלומר, זו הבנה אחת, שהיא נכונה ואמיתית. במקום להתלונן על השלילה, בוא נוסיף חיוב. אבל הרב טאו אמר לי שאנשים אומרים לכל את המאמר של הרב עצמו. הרב עצמו מתכוון, הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק בעצמם. לא מוסיפים צדק במציאות, אלא בעצמם מוסיפים צדק. הוא אומר שהם מוסיפים בעצמם צדק, הם גם פועלים על המציאות. ככל שאנחנו נרבה בעצמנו את הצדדים החיוביים, עם אלה מעט מן האור הרבה מן החושך. ואני אומר לך בצורה נהירה, מעט מאוד אנשים מהחוגים של הכיפות הסרוגות, התורניות, המתנחלות, כל הביטויים היפים והלא יפים שאתה רוצה להגיד עליהם, מבינים את הדברים הבסיסיים לעומקם לאשורם. ואני אומר את זה באחריות מלאה, ואני בכאב לב גם אומר את זה, וכולם מדקלמים, מצטטים, חיצוף הזזיר, אבל הם לא מספיק יושבים אצלם, אמרתי. זה חשוב גם, אבל חשוב גם שאני שלא מכיר את זה, לא משנה. אני לא אמר איתך, לא יודע איזה ספר זה, איזה מאמר, לא משנה. אתה
רוצה שאני אקריא לך משפט?
זה בשמחה, אני לא אגיד לי אותו.
האמונה והאהבה, הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן. כשאור אחד מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה. ויוצאת ממעמקי הנפש להעיר בכל נועה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם יש לימוד גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ואהבה. וזהו אות שבכוחות אלו מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. Okay? כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גלגולי הסיבות וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך הוא להשלים במעלה עיונה את האמונה ואת האהבה. תוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם המאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שתי המאורות הללו, את האמונה ואת האהבה.
זה הרציודה היום, השתי אלפים, שאיבה את דרך הרציודה. להרבות בשני אלפים, אלף אהבה, אלף אמונה. תמיד הוא היה אומר את זה, להרבות שתי אלף. ממילא אני חושב שאפשר גם ללכת קצת הפוך ולהגיד שמי שהולך להפוך מכל אחד מהם, הוא הולך קצת השני. ככל שאדם הולך ומונע מעצמו את האמונה, אז גם האהבה אצלו קטנה. וכמו שמי שמוסיף את עצמו פחות אהבה, אז גם האמונה אצלו קטנה. אחד מגביר את השני ואחד מחליף את השני. אתה צריך לבוא בשני אלפים. חוץ מהרבה, חושב נזכה לבית. אנחנו במאמר לפקוח עיניים לבות. היינו, התחלנו אותו פחות או יותר. זה המאמר. מאמר מספר אמונה שלפנו, חלק ב'. המאמר עצמו, לפחות בתחילתו, מבוסס על הפסקה בספר אורות. פסקה בספר אורות שמדברת על העניין של קרבת אלוקים, היחס בין הצד האמוני בין האדם לקרבת אלוקים, והרב שם ממשיל את זה ליחס של קריאת אדם הראשון, שאדם הראשון היה ליווה, התורה מספרת לנו ואומרת לנו, זכר ונקבה ברא אותם, והיקרא אותם אדם. שהם היו מחוברים, חיבור גב לגב, מצד אחד. זכר, מצד שני נקבה, זה נקרא אדם הראשון. וכשסיפור לנו בכיתה, בגן הילדים, שהוא לקח צלע מהצלע שלו ועשה מזה את האישה, זה לא מדויק על פי דברי רש"י, על פי דברי חז"ל, אלא הקדוש ברוך הוא לקח את הצלע במובן של דופן. כמו שאנחנו אומרים, צלע המשכן, זה דופן, הקדוש ברוך הוא לקח באמצע את הדופן, והוא חתך את הצלע, ומהצלע הזו נהיו שתי גופות שונים, שאחד איש ואחד אישה, והפעם, האדם יכול להגיד, זו הפעם עצם העצמה, הוא בשר ובשרי. היה ממשיל את זה ליחס של האמונה של האדם, שהאמונה, קרבת אלוקים זה דבר טבעי לאדם, כמו אותה תיומת של גבר ואישה, אבל יש בו צד שיותר קצת, טעם נפגם, במובן שאדם לא בחר בדבר, אלא שמו לו את אשתו על הגב, הוא לא בחר בה. אז מה שעשה הקדוש ברוך הוא לפעמים, במצבים מסוימים, מפיל תרדמה לאדם, וחותך את אותה תיומת, הופך אותה לשני דברים שונים, ואז האדם בוחר באשתו, ומה שקרה במרכאות עבודה בעיניים, זו הייתה אשתך שהייתה על הקידוש שלך עוד לפני שנולדת בכלל. מצד העולם הזה אתה חושב שבחרת באשתך, וזה למעשה כך גם בעניין של האמונה. יש מצבים שזו האמונה היא אמונה טבעית באדם, האדם רוצה לבחור בה. אז יש תרדמה, יש מצב שבו העולם יכול לכפור ולהגיד שהוא לא מאמין ואין אלוקים, חס וחלילה, כל ביטויים כאלה שהם ביטויי כפירה. אבל כל עניין זה תקופת התרדמה הזאת, כדי שאדם יגיע אל המצב של הבחירה בקרבת אלוקים בצורה בחירית ולא בצורה כפויה הכרחית, שהיא קצת נותנת טעם לא חיובי לאדם הזה. זה פחות או יותר, פחות או יותר. אז בואו נראה בבית, נתחיל בבית, את א' זה, טוב, אני אקרא את ב' ככה בגניעות, שבעצם אפשר להתחיל ישר ב... בעמודה השלישית, בעמודה השלישית, כך הוא אף בנשאר קרבת אלוקים שבאדם, אתם רואים בעמודה השלישית, כן? יסודה בקשר טבעי הכי שפעלתם, אני רואה במיון, מי שגם לא מבין משהו ולא הפעם הקודמת יכול לעצור ולשאול וכו' וכו', אני קורא מהר כי זה גם דברים פשוטים צד אחד, זה לא מובנים צד שני, אבל פשוטים אחרי שמה שהסברתי זה אולי יותר מובן, אבל גם מישהו שלא היה משהו מבינים, זה משהו לא ברור לו, לא מובן לו, יכול לעצור ולשאול ונענה לזה חושב. יסודה, קשר טבעי יחדי שפעל לתקועתו בכל היסוד האנושית, העיר את הלבות וניח את השומרות בעומק הנפש, לאחר מכן עם הופעת התורה וקיומה משל דורות רבים, הולך העולם ומתעלה בפנימיותו עד שבעידונו ובסומו נבנית בו היכולת להבין את האידיאליות שבקשר האלוקי, לחוש את טעמו ונעמו, ואז ניתן את רשות משמעיה לדעה הרחבה המפחיד להתגלות בעולם. בעניין הזה, אמרתי לכם בעל פה, אבל אני אקריא לכם את המקור, לא מהמקור למקור, אבל מישהו פה מצטט את המקור הזה, מופיע בספר המכונה, לא המכונה, בספר הזוהר, כתוב על ה... כך תיבוב לבעל הסולם, תיבוב לזה. כאשר יבוא האלף השישי, ובשש מאות שנה לאלף, יפתחו שערי החוכמה למעלה, ומעיינות החוכמה למטה. זה מה שיקרה. היא הופיעה, הופיעה חוכמה לעולם. באמת, אם אנחנו מסתכלים, מתחילה תקופה של העידן, של מתקופת ההשכלה, הטכנולוגיה והמדע, פורצים בקצב מאוד מהיר, עד אז העולם פחות או יותר התפתח. עברו מהגלגל לעגלה, ומהסוס לחמור, אבל ב-150 שנה, 200 שנה האחרות, אנחנו רואים איך התהליך מואץ בקצב, וככל שאנחנו מתקדמים יותר, התהליכים הטכנולוגיים והמדעיים מתפתחים בצורה מאוד 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 מהירה, כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו, ואומר פה, בסימנך, בשנת 600 שנה לחיי נוח, נפקעו כל מעיינות תאום רבה, מעיינות תאום ולכן חומה רבה בעולם, ואז נאמר לזכור ברית עולם, ומה הוא ברית עולם, זאת כנסת ישראל, וכולי וכולי, שהקדוש ברוך הוא יקים אותם מעפר הגלות, לזכור וכולי וכולי. אני לא קורא את הכל, אבל כך מופיע בספר הזוהר, חלק א', עמוד קי"ז, עמוד א', הגידור של סולם, ומופיע עוד הרבה ספרים אחרים. זה מה שהוא רומז לפחות, אני חושב, לגבי העניינים.
עד שבידונו וזומו נבנית בו יכולת להבין את האינגיון שבקש האלוקי לחוש את טעמו ונרמו ואז זה תנות משמיה לדעה הרחבה החופשית להתגלות בעולם. אף באותה נקודה המקודת בזווית שהיא מגמת הכל, האמונה והדבות האלוקית גם בזה. אנשים רוצים להבין. עד אז האמונה הייתה רוח האינרציה, מצוות אנשים מלומדה, אבא אומר לבן שלו יש אלוקי והוא אומר לו יס מן, ממשיך הלאה. אבל פתאום יש תקופה שעדים רוצים גם להבין את הדברים עצמם. אולם ההכרח הטבעי, עם הכישורים והדוקות שבו, שרו שלב אחד קודם, שהופיע בהירות הדעת, כדי להשלים את החיסרון של בעדר הקשר הטבעי. להתקרב השלב בהתפתחות האנושית שבו מסוגלת הדעת לגלות את פעולתה, בתוך מה שערכו הדורות והתעלו בסבודם הפנימית, נעדרת כבר צורת החיים והדקות האלוקית הקודמת, תכף ומיד שהשכל מתעורר אפילו מיד אף על פי, וגם מפני זה שעדיין לא מספיק לאחר הדורות בתוקף את דרך חיים, הראש המשלילי של הסתירת המצב הקודם, מנהיגה וניקס. הרב עומס פה, לא עומס, מצטט פה מספר מעברי הראייה לתקופת המעבר, שם הרב אומר שהעולם עובר ממצב אינסטינקט למצב הכרה, כבר זה כבר קוראים את החשב, בצורה מסוימת העולם תמיד פעל בצורה אינסטינקטיבית, אבל מגמת ההתפתחות של העולם גורמת לכך שאדם רוצה, העולם עצמו רוצה להגיע על ידיה. שאני לא אסתם רגיל בצורה עברת, אלא אני גם אבין את מה שאני עושה. וממילא כשהשכל מתחיל לתפוס מקום, זה בא חשבון האינסטינקט, ויש מצבים כאלה שהם מצבים שהשכל לא תפס פיקוד. והאינסטינקט מתחיל להיחלש, הם תקופות המעבר, הם תקופות הבלבול. אמרתי את זה בהמחשה, בצורה המחשית, אדם נמצא במדרגת האינסטינקט, רוצה לעבור למצב השכל. לוקח רגל ימין, עולה. עכשיו הולך רגל שמאל. במצב הזה יבוא אליי הבן שלי הקטן, בן 3-4, ייגע בי, אני אפול אחורה. כן, לא יציב. יצאתי ממצב המדרגה הקודמת שלי, למדרגה הזאת עוד לא הגעתי. תקופה הזאת היא תקופת המעבר. כשאני מגיע למצב הזה, אני מתייצב, כך החיים הולכים ומתפתחים כל הזמן, ממדרגה למדרגה. אז יש מצבים מסוימים שבהם הצד ההכרתי לא תפס פיקוד, הצד האינסטינקטיבי נחלש, הטבעי ההכרחי, והם תקופות המעבר. אתם מבינים? התקופות האחרונות, בסדר? כמובן נסביר עוד פעם, אז כל מיני... הלאה. אז בואו נראה את התקשורת הזה. אולם אחד טבעי עם הקישור התקופות שבו שר הוא שלב אחד קודם שהופיע בריאות הדעת, למה? כדי להשלים את החיסרון שבהיעדר הקשר הטבעי. בהתקרב השלב בהתפתחות האנושית שבו מסוגלת הדעת לגלות את סבולתה, מתוך מה שהלכו הדורות והתעלו בסבולתם הפנימית, כבר נעדרת כבר צורת החיים והדבקות האלוקית הקודמת. עכשיו זה ציטוט מהמאמר, תכף ומיד, כשהשכל מתעורר, אפילו מעט, אף על פי, וגם לפני זה שעדיין אינו מספיק להכריע, הוא לראות בתוקף דרך העניין, לא השתלט על המצב, אז הרושם השלילי של ספירת המצב הקודם, כבר נגלה וניכר, וזה מצב הבלבול, ההיעדר, חוסר יציבות. ספירת המצב הקודם עברה בסערת במהפכה גדולה ובשינוי ערכים גמור יוצרת חלל גדול שנותן מקום לרשע ולתרומה להתרחב מאוד עד התפרצותה של תרבות רחבה של כפייה ומטרליזם שירחת אלוקים שלידת כוח המדמה אולם אי זו המכשירה את ההופעה השלמה. חוסר היציבות הזאת כי האדם רוצה להתקדם קדימה לדחוף אותו קדימה כדי להיות בשלב הרבה במשל שלנו לקחת את הרגל ולהתייצר בדרגה הבאה. בגלל המצב הזה. אבל בגלל שהמצב הזה הוא חוסר יציבות, לכן יש כוחות שלילה, תלד על הכפייה, על חוסר אלוקי, על קיום אלוקי וכו' וכו'. התהליך מתחיל אמנם בחיצוניות, במה שנפתחים תראים את החוכמתה, כל שער שמה ערך חוכמה, והעולם מתקדם בהתפתחות מדעית וטכנולוגית, בהנדסה גנטית ובגיבוש החלל, בתורת הפיזיקה המודלת וחודי תחומים, שלא הייתה חוכמה שתיכולת לגעת בהן בעולם, שם מגלה אדם חשיבה עמוקה, חוכמה ודעת, ביטחון עצמי, גדול והכרה עצמית חזקה, אולם אין זה אלא הצד החיצוני, הנמוך של תוספת הדעת, שבו, של הרגשת הכל יכול. לכאורה, אנשים חושבים, הם ימצאים את החיים, הם ימצאים יהיו לאדם בגלל הירח, והיה הרבה פלא בעיני הרבה אנשים, שהאסטרונאוט הראשון שנחת על הירח, אמר, איזה מזמור פעילים, איזה משורות.
צעד קטן, צעד קטן לאדם, צעד גדול לאנושות.
כן, אנחנו אומר מזמור פעילים שהוא נחת על הירח.
ידוע?
או מזמור לדוד, או שיר למעלות לסיין הירח.
אני יכול לראות. כן, כן. ליאמסטרונג, איפה קרוב? כן. האסטרונג הראשון שלחת על הריח, דבר ראשון שהוא אמר שם, זה לסבור פעילים. נדמה לי, יצא נהגה אם אני אבוא, זו יעשה ממשה. עברית?
באנגלית,
חברת המסבור הזה. זה גרם להרבה אנשים לחזור בתשובה, כי הם פתאום ראו שהייתה אסך, נדמה לי, בעיריו, שאומר דונר שיעשה לו מהפך. אחד הטייסים, בתקופות בשנות ה-70 שהתחילו אז, אז הוא אמר שהוא תמיד, הוא היה טייס, תמיד הוא החסיד, את הטובים לטייס וכו', והאסטרונאוטים עם הטופ של הטופ של האנשים. כשאותו אסטרונאוט, אחת על הריח, אותו אמר לזמור טילים, שמע לו את כל הסטיגמות, כל ה... טוב, היה לו כמה אדם הוא קטע. אבל לא, טוב, לא בגלל זה אנחנו מאמינים, לא? זה קרוב מקיבה. אבל בסדר, אם זה מחזק לי שוב טובה עליך. לא, כי דיברתי על העניין של תוספת הדעת שבו של הרגשת הכל יכול. אדם הוא כל יכול. אבל בא איזה מצבים מסוימים שבהם פתאום אדם מרגיש חוסר אונים, אין לו שליטה בכוח,
צונאמי
כזה כזה, מה שקראת לזה, באזור הזה. לא רק קשה, בכל זאת הרבה דברים. אדם חושב שהכל הוא, אני אני, אבל עד שהוא פתאום מרגיש שהוא כלום, ואיזה משהו קטן יכול להראות פה, איזה חיידה קטן יכול לשלוט בו, כל דבר. כוחי ורוצי נביא...
מה שקרה לטיטניק, הם...
מה?
בטיטניק, הם חשבו שהם יהיו, הם יתיו הכי מהר והם יהיו הכי יפים. בסוף, קרחון כזה קטן פקע בזה, כיסח את כל האונייה, וזה טוב.
נחשו בקרחון,
לא, לא רק זה. התפיסה שאדם הכל יכול, וכוחי ורוצי נביא, אבל זה המהלך שכל הטכנולוגיה במדע, אתה מתחיל ליצור, יש לך כוח גדול, בסוף יתברר לך שאתה כלום. כל אלה אינם אלא סימנים קלים עמידים על יכולתו של האדם להגיע לדעה המרכזית העיקרית העומדת כבר אחר כותלנו, שהיא דעת השם. מועילה היא התקדמות זו להתפתחותו האישית והחברתית של האדם, הראוי כבר לקלוט ולהבין את דעת האלוקים הגדולה עד שיבחר בה לבסוף מתוך חופש גמור. יגיע למעלת תפארתו, יגיעו את זה עם האלוקים שבו ושלמותו ומילויו, דווקא מתוך אותו חופש שניתן לו. ובהכרתו המושג הצליח לגבור על כל השקר והכירה להתקשר אל האמונה מתוך דעה רחבה ובהירה. הסרת ההכרח הטבעי הזה היא עצמה סימן מובהק כמה גדולה כבר ההכנה, כמה גדול הפוטנציאל של הדעת האנושית. שפתאום ההכרח, אם המצבים עצמנו היו הצד האמוני, הצד הכרחי, והסעות אל אדם, בבקשה, קחו, סעו פה עלי אדמות, תהיו חברה פתוחה, ליברלי וכולי, עד שאתה רואה שהחופש עצמו יגרום לך לבחור בדבר עצמו. פתיחה קטנטנה, זה אומר לפני הרבה שנים, אני הייתי בחטיבה אילתית, עושה מילואים על חוף הים באילת, עושים ג'יפים קצת בסיורים, גרתי באילת, הייתי אחד, הקצין אצלנו היה מהנדס, הוא היה מהנדס מכונות בחיל הים, והוא היה איתנו ביחידה, וזה היה המילואים שלו. למרות שהוא היה בקבע, אבל לא היה קצין ככה. גם שנקרא לצורך העניין חילונים ולצורך לסבר את האוזן. אז אנחנו היינו שם, בשלב מסוים, אני מסתכל עליי, הוא אומר לי, כאן, אני רוצה לשאול כמה שהבת שלי קראה כמו זאת, הוא צביע על אישי שלו, ובא, תנועה בשפת ה... אתה יודע מה, אני אשלח את הבת שלי לבני עקיבא והיא לא תהיה ככה. לפעמים דווקא החופש שאתה נותן, החופש הוא לכאורה, אתה בוחר, אתה עושה לך מה שאתה רוצה, הוא זה שמביא אותך לאיזו מסקנה מסוימת, שאתה חייב לבחור במשהו מסוים. ודווקא אנחנו רואים בחברה שלנו כל כך המתירנות והחולה פלורליזם שהוא שקר גמור, כי אין פתיחות גמורה, היא תירוץ סלקטיבית. הוא חייב לשמוע דברים שהם לא מחייבים אותי. אני, אדם, איך הביטוי הידוע, אדם באמונתו יחיה. תן כל אחד, חייב, תן לחיות, אל תפריע לי, אל תפריע לך, וזהו. עד שמדי פעם, איזה מישהו מראה אותך ככה, ואתה מקדר כדור בין 2-4, וזה נופל מישהו לישון בצהריים, והוא מתבלבל, וכל העולם שלו נחשך ונופל עליו. אבל אני, התפיסה עצמה ש, שדווקא אותה גישה פתוחה היא היא שתוליך לעניין שבבחירה חופשית יגיעו דעת השם. עשרת הלקחת ידי הזה היא עצמה, סימן רק כמה גדולה, כבר הכנה, כמה גדולה פריצה של הדעת האנושית. אף אם ברגעים הראשונים יתגלה הדבר בצדדים הקיצוניים, ואף אם פוגע הדבר בכל אושיות הקיום האנושי עם כל ערכיו ומושגיו, הנה גדולי עולם צופים דרך כל המחשכים הללו, דרך כל צרת הציבור הנורא של אובדן האמונה ומושגי הקודש, את תביעת ההתפתחות וההתגדלות. מבררים הם לעצמם ולדור מה מטרת הכוחות הגדולים המתחדשים לפתע, ומה המכוון, המכוון העליון לרגשי החופש המורגשים בקרבו, וחוזרים הם מתוך כך לגלות מעמקי המסתרה של תורה ואמיתות האמונה, ופותחים שערים עליונים של דעת לדור. אמר אחד הרבנים בצדק מסוים, שדווקא בזכות הכפירה זכינו להרבה ספרי אמונה. זה נשמע פרדוקסלי ככה, אבל דווקא הכפירה היא דחפה את אנשי הרוח שלנו ליצור ספרים באמונה, כי היה ביקוש. אם נתחיל בצורה מאוד חופה כמובן, שהיא לא נגיעה שלנו, בעיקר היא כן אקטואלית, המורה לנבוכים, כשמו כן הוא, הוא המורה לנבוכים. עסק נבוכים כדי לראות להם, ולכן מי שלא נבוך צריך להיות מורה נבוכים, הוא לא נבוך. אבל בדור כזה שאנחנו הולכים, לא רק נבוכים, אלא בקום ועשה, בועטים בכל מה שקדוש, בכל מה שמריח של דת ואמונה, נלחמים באיזה חזיתית, זה תובע מאיתנו להעמיק בצד האמוני, להופיע ספרים, מאמרים, שיחות, כל האמצעים האפשריים, בעוצמה יותר גדולה, זה תובע מאיתנו. ואמרנו כבר בצורה מאוד סימבולית, למה בעל תשובה נקרא בעל תשובה? לפני כן הוא היה בשאלה. ואם אין שאלה, אז אין תשובה. כמו שהשאלות הן גדולות, ממילא התשובה היא עוד יותר גדולה. לכן, אדם לא צריך לפחד משאלות, ולא להירתע ממהלכי, שהם גם אדם מובן, והוא אמיתי ונכון, ולא סתם קלברות וזלזול. ובכללות התרדמה, עכשיו זכות מהמאמר עכשיו ברור שאמר לכם, ובכללות התרדמה, כל זה לחוזר חיבור פידי גב לגב, עומד לתפעי לדם יחיד לדרה, שהבחירה הסביבית מוקד לומר, הוא עושה שמשחק בין המשל לממשל, שלמד לכם לאדם הראשון, זאת הפעם עצם מעצמה לבשר הנמצאי, והוא שב בהקראה מלאה על אותה נקודה בה הוא קשור תחילה בהכרח טבעי בלבד. באותו מצב שבו הוא היה צמוד לאשתו בגב, שהיה פה הכרח מסוים ולא שאלו אותו, הוא חוזר לאותו, לאותה בחירה, אבל שהוא בחר בה. הופ, זו הפעם עצם מהצמאי, קודם יגע סמודה לך בגב, או אתה יגע סמודה בגב, לא משנה. הוא בנים, אז נדבר בצורה של בנים. יגע סמודה אליך בגב, והפעם, אחרי שמפרידים את הקיומת הזאת, אתה רואה, זו הפעם עצם מהצמאי, הוא בשרה מצרית. לזאת יקרה אישה, כי היא מאישה לוקחה, היא נלקחה מהאישה. זאת הפעם עצם מצב עושה מצרי, והוא שב בהכרה מלאה אותה נקודה הבעיה קשור תחילה בהכרח תמיד בלבד. והעולם מתכונן בהופעות חיים תועלות קיימות עד עד. כשם שמצב החיבור גב לגב, יש בו אמנם אחדות נפלאה. מה יותר צמוד מאשר זה? גב לגב צמודים, זה אדם הראשון, אך אין בו אפשרות לפריעה ורבייה. יש מניעה מסוימת להופעות של תולדות. אף כאן אי אפשר שיצאו לפועל כוח היצירה, העושר, הבגדיות, הבגדיות והשפע של האמת האידיאליות שהם נוזים בחוק הטבעי, כי לתוך הופעת הבחירה והרצון החופשי ובזה האדם ממשיך חיים, שותף במעשה בראשית ואחרית, יוצא ופועל ברצונו בקרבו ובעולמות כולם. עד שפה דברים פחות יותר ברורים, נתקדם עוד טיפה קדימה. במקום אחר כותב הרב, הטבע והבחירה נמצאים בכל מקום, במדרגות המציאות השונות, בעולמות הגשמיים והרוחניים, ובמציאות הרוחניות הוא ערך של פנים ואחות. הנושא של טבע ובחירה, הכרח ובחירה, הוא גם מושג שנקרא פנים ואחות. מושגים אלו של פנים ואחות, שיסודם מקורות קודש, שייכים לעניינים עמוקים ונפלאים של אמונה, ובכל מקום עניין זה שאנו עסוקים בו, והתבאר כאן למשל זה. הטבע הוא אחוריה של הבחירה החופשית, הפנים בהם מתגלה מאור פניו של האדם בצורתו האנושית, זו הבחירה החופשית, לעומת האחור בו הכל סגור, חתום וללא הבאה, זה הדרך הרבה. אמרנו במאמר הזה, בפסקאות הקודמות שקראנו, שהטבע יש בו מעלות מסוימות. הכל דופק, שעון שוויצרי, אתה יודע, יש חוקים קרועים, יש בהם צדדים מסוימים, יש אפילו איזה הרמוניה מסוימת ותפארת מאוד נפלאה בכל העולם הטבע. אבל יש פה דבר אחד שהוא חסר, זה שאין פה דעה. אין פה דבר שאתה יכול להגיד. אתה יודע שאתה תשים ענף מסוים בנחל שזורם פה, ובעוד איקס זמן בהתאם לזרימה של המים, הענף הזה יגיע למקום ההוא. אתה יודע, אתה זורק אבן למקום מסוים, אתה יכול לחשב, NGH שווה לחצי אבי מריואן, זה פוטנציאלית, שווה לקינטית, למדתי בתיכון, המושגים האלה, אתה יכול לחשב בדיוק את הגובה, את המהירות, איך האבן טיפול לפי המסה שלה, לפי הכל. הכל קבוע, נתון, אתה יכול לבחון, אין שום דבר, אתה יכול לדייק, היום יש כל מיני תותחנים וכל אחרות עצמם, שהפגז אתה יכול לכוון אותו בדיוק, אם כי מה מהירות הרוח ומה זה, לכוון, הפגז פוגע, בול. היום יש בכלל כלים מכוונים, מגיעים לך בדיוק לתוך חלון, ככה רואים בעלי דעה. אבל יש פה חסר דבר מסוים בטבע, שהדעה לא נמצאת. אין צד בכירי בעניין. חוקים קבועים, הם חסרים את הצד שאתה יכול להחליט דברים אחרים. אין, יש פה דברים קבועים שאין בהם דעה מסוימת. עוד כל דבר. העניין של חיבור אחור ואחור ברוחניות לפני הסירה, אחר כך באה הסירה עם אחינו, הטבעיות הישרה בכל עניין, באמונה, ביושר ובטבע, שהוא דבר טוב שאינו נותן מקום לקלקול. יש תפקיד ההקדמה הזאת של הטבע, מה שהיא קובעת בנפש רושם ראשוני חזק של מה שצריך להיות. ובזה היא שומרת במצילת האדם מלרדות ומפלפולים עמוקים. ההכשרה הטבעית היא האוצרת ושמה גבול ליכולת אדם להשחיל ולקלקל. וזה שיש חוקים בטבע, אדם יכול לשתול על אדמחה, אבל בתור אדם קצת מבוגר בגיל, לא יותר מדי, אבל אתה יכול לדעת שאתה יכול לאכול בציר אותך, כל מיני דברים, שטויות, סוכרים, הכל, שוקולדים, עד מחר. אתה צריך להתקבל יותר מאוחר, בבעיות של שיניים, בבעיות של בריאות, של סכרת, כל מיני דברים כאלה. אדם לא ידאג לעצמו, לא יתאך בערב שבת, יאכל אותה בשבת. מי שתורך בערב שבת, אוכל בשבת. מי שלא תרך, לא יתאמץ, לא ישתגל בצירותו, אז היום בואו, אני אומר היום, תמיד הייתה לי בדיחה כזאת שהייתי אומר תמיד, מותר למות בגיל 60 שרי, אבל בגיל 70 הרי. היום, כשאתה מתקרב לגילים האלה, אתה חוזר בך למשפטים האלה. הגילאים האלה קרובים, כמו שבאו לזה אדם, בין 119, אמרו לו עד 120, הוא נפגע. מה אתה מאחל לי שנוכל שנה בנימות? אז כשדברים רחוקים ממך ואתה לא רואה את זה, אתה אומר, לא רואה לך משתתו כי מחר נמות. כשאתה מגיע לזה, ומזכיר דבר מסוים, שיש בו צד שלכך, אמרנו את זה כמה פעמים, בשגרים. המשנה באבות אומרת, על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה נחרי, על כוחך אתה מת. ואז אומרת המשנה, על כוחך אתה עתיד תדעי ולשמות. אז שואל הגאון מווילנה, אם אתה אומר על כוחך הכל בהכרח, למה תדעי ולשמות? אתה מכריח אותי לעשות דברים, ואתה אומר, הכוחך אתה נולד, או הנוצר, הכוחך אתה נולד, הכוחך אתה חי, הכוחך אתה מת, הכוחך אתה דין, זה מלחשבון. אז אומר, אני לא מבין למשל, בהלכות משותפים, יש לנו חצר כזאת. חצר של אדם שיקרה לצורך העניין שימון. ויש לנו חצר נוספת שתיקרה לצורך העניין לוי. בא שמעון ללוי ואומר לו, תשמע, אני רוצה לגדר את החצר שלנו, בוא נעשה גדר, מחומה, דקורטיבית, מה שאתה רוצה. אומר לו, לוי, אני לא רוצה. טוב, שמעון אמר, אתה יודע מה, אני אגדר פה את החצר הזאת ככה, ככה וככה. אני מגדר את שלושתם. ואת זאת אני לא אגדר, שיהיה לך שרוץ להיכנס פנימה. בסדר, הוא לא חייב, שאם הוא לא חייב ללוי, אף אחד לא חייב לאף אחד. כל אחד קם לוי בבוקר, הוא אומר, וואלה, שלוש רוחות השמיים, יש לי גדר. אני אעשה גדר אחד, וזהו, אני אשלים את הגדר הזאת. לוקח לוי, משלים את הגדר הזאת. עומד ההלכה, שלוי חייב לשלם על כל השלושה. מה לא, אני אסביר רק את זה. למה? כי בעצם העניין שגדרת את זה, אמרת שנוח לך בשלושת האחרים. גילית דעתך, שנוח לך בקודמים, תשלם עליהם. אומר הגאון מווילנה, על כוחך אתה נוצר. על כוחך אתה נולד. על כוחך אתה חי. עד לפה, שלושה גדרות. מה המשפט הבא? אתה? לא. אתה מת. משמע, אתה לא רוצה למות. שלם את כל הארבע. ארוחה עד עניין, יש בקשבון. אתה מגלה לדעתך שאתה לא רוצה למות. אז נוח לך בשלושת אלה. טוב, שלם על הכל. לכן ארוחה עד עניין, יש בקשבון. זאת אומרת, המציאות ההכרחית שבאדם, יש בצד מסוים, שאחר כך אתה מתגלה בזה צד מסוים, שנוח לך באחד הזה, כמובן שזה במהלך החיים עצמה. פה כששאלו, אם שואלים אותך, אתה אומר, מותר לו לאדם שלא נוצר מה שלא נוצר. גם פה מותר לו לאדם שלא נולד מה שלא נולד. גם פה עדיף שלא יחיה. אבל אחרי שאתה חי, אתה לא רוצה למות. אז נוח לך בכל המצבים עצמם, יש לך בילות הדעת ובכל הדברים עצמם. אתה מגיע לאותו מצב שבו אתה, בדברים ההכרחים שלך, אתה בוחר בהם בבחירה חופשית. למרות שהם הכרח מסוים. וזה המצב
ה... אומרים להפך, אלא אתה צריך להיוולד זקן ולמות
צעיר.
להיוולד זקן ולמות צעיר, אז יש להאריך את החיים לך.
בוא נעשה את זה, נעשה עצמה. אבל שנינו יודעים שזקן וצעיר זה פרופורציוני לנפש של האדם ולא לגיל הביולוגי. ראינו אנשים צעירים שהם זקנים, ראינו צעירים כמוך שהם צעירים עוד יותר, שהם הולכים ומתבגרים בגיל. אז זה ככה שברוך השם. דומה הדבר לתקופת הילדות, בזרימתה הפשוטה והספונטנית של תוך הכרח קלפי המופיעה לפני הלבטים והספקות שבהתבגרות, שמכוחם בא אחר כך הדעת והכרה. אדם נולד, נוצר, ילד קטן, עושה דברים ספונטניים, הכרחיים, בלי הרבה דעת, בלי כלום. זה מכין את הקרקע למצב שבו אדם בשלב ההתבגרות, הוא יבחר בדברים עצמם, בדעת. ההכרח הטבעי שפעל כל הדורות, הוא הגורם לבחירה שמתגלה, תלך בדרכה ותקלה במדויק למטרתה, לאותו הקשר הטבעי שהניח את רשומו עמוק בנפש. קשר טבעי זה לא יתבטל ויסתלק לנדרתם במעמקי הנפש. לא המציאות השתנתה, אלא גילויה ורשומה כלפי אדם, הם שהשתנו על מנת לתת מקום לדעת לגלות את כוחה. אז זה גם כל העניינים האמונים. אמרתי לכם פעם שהרב קוק כותב באחד המקומות שההבדל בין ילד קטן לאדם מבוגר, כמו שאתה אמרת, מכונה זקן, הוא כמרחק של שתי נקודות סמוכות על היקף מעגל. שמה שיש לאדם המבוגר זה כל הנושא של הדעת והניסיון החיים שהוא עבר. הוא עושה את אותם מעשים כמו הילד הקטן, אבל התווסף לו כל ניסיון החיים עם הדעת עצמה. אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, המגמה שלנו לעשות אותם דברים טבעיים, ספונטניים, הכרחיים שעשינו בילדותינו, מתוך הבנה והכרה שזאת המגמה בשאיפה. סדר זה מוכרח, הכל מובן סדר, אני לא עץ מהר, לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, לא משעמם מדי, לא יודע. סדר, שמשיך. סדר זה מוכרח הוא להופעת החיים השלמים, אבל בכל מקום אותו החופש הראוי ייתן מקום לתיקונים גדולים דווקא אין כאן. התיקונים הגדולים אינם יוצאים לפועל כי אם בהופעת הדעת הבהירה, הרצון החופשי המוכר באמת ובשקר, בטוב, מן הרע, כמו שכותב עליו בספר אורות התשובה, תוכן החיים של כל העולמים כולם מומה לשלמות האלוקית העליונה שתגלה בהם. וזאת כל הווייתם. וההתגלות הזאת והרחבתה ותענוגיה מותנאי שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. וכל הכישרון במעשה הטוב והדור תלוי בו, ברצון החופשי. התגלות השלמות האלוקית העליונה תלויה היא בשכלול הרצון החופשי של האדם מבחינתו הטובה. פעם אחת, לסיפורים, הגיע לפה בחור באיזה שיבה תיכונית, לגלות. אז אמרתי לו משפט, רק ככה כדי לסבר את האוזן, הוא כמעט נבעל מהמשפט. כי אמרתי לו את המילה, המילה השבה שאמרתי לו, זה אמרתי לו, מותר לו לנסוע בשבת. הוא כמעט התערף. כי שלחו אותו פה למכון מאיר, בתור גלות, עונש. הוא עושה מעשים לא טובים בישיבה התיכונית שלו. והוא מביא שכל הדת זה הכל אסור, 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 אסור. אז כשהוא בא לפה, אמרתי לו, מותר לא לנסוע בשבת. הוא נבהל, כי פתאום המילה מותר מופיעה, ולא אמרתי הרבה. לא שיניתי מה זה שהוא גל אליהם. רק אמרתי את המילה מותר. סיפור שני, שפעם אחת, אנחנו בחור במכון מאיר, גדל בבית דתי, ועזר לי. להתפקר את זורך העניין, לדלש, ולהסתכלו לזה, כל מושגים כאלה. פעם הייתי עושה השכמון בפנימיה. עבדנו בחדרים, הגעתי לחדר שלו, ואמרתי לו, אז כולה, הייתה תקועה במוחון, הוא לא היה במצבו בכלל עתיד. אז אמרתי לו, תשמע, יש פה עכשיו צפילה, אתה רוצה להתפלל, יכול לרדת, בעצם אל תתפלל. ככה אמרתי לו, והלכתי. אחרי כמה זמן הוא בא אליו ואומר, תשמע, אתה הלכת אותי. כשאמרתי לא להתפלל, אמרתי, דווקא לבוא להתפלל. הוא חשב שלמה הולך ללך אותו כמו שתמיד, הציל אותו, הולך אותו להתפלל. אמרתי, לא להתפלל. אז הוא אומר לי, דווקא באתי לעשות לך דווקא, אני אתפלל דווקא. אתה רואה שמה שקורה אצל האדם, זה שאתה מכריח אותו, הוא יוצא נוגדנים כי הוא מחפש לבחור בדבר עצמו. אז שמעתי לו לא להתפלל, אז הנוגדנים היו הפוכים. אני אתפלל כי דווקא אני רוצה לעשות נגדך. נגדי. זה מעמד נפשי פסיכולוגי כזה, שקיים באדם, שהוגל לכפייה ולהכרח, והוא מחפש שהדברים עצמם יבואו שאני בחרתי בדבר, ולא כפו עליי את העניינים. על כן, מנסים, כלומר, מביאים רגשי חופש שאפשר גם כן להיות נפרדים חד מחד. המושג חופש הוא הנסירה שעליה דיברנו, היא הנסירה של הצלע, של אדם, הבא, האיש והאישה, זכר וכבה. הנסירה היא העניין שאדם יבחר בדבר. זה המומנט שנותן לאדם, אני חופשי, אין לי הכרח עליי, ואני בוחר בדבר עצמו. כאשר לא יתברר עדיין לאדם לאן כל זה מוליך, מה הכוונה האלוקית במתן החופש הזה, נולד מכך ייאוש גדול והתגברות של כפירה כדי כל ערכי האמונה ודעת השם. התקופה הזמנית, מה שאמרתי לכם, חוסר היציבות הזאת שאדם נמצא בחוסר הבנה, בייאוש, בכפירה, כל המושגים עצמם, זה כי עדיין עוד לא הגעת למדרגה הבאה של הרמה. אולם באמת, אם תקום עליי מלחמה, לזאת אני בוטח. מה זה בזאת? לפי הפירושים, לזאת, לזאת בתורה, לזאת בקדוש ברוך הוא, אומר הרב, בעצם זה שקם עליי מלחמה, אני בוטח. בעצם זה שהגעתי במצב שיש מלחמה עליי, אני בוטח. למה? לפי שאין הקדוש ברוך הוא בא בטוח, אני אביא אותה. ולמלא שאתה יכול לגדולת הדת לבוא ולהופיע, לא הייתה ניתנת הטבעיות אפשרות להיפרד ולהיבטל. מזה עצמו איפה עלינו לשאוב עוז והתעודדות. בדיוק הפוך, כמו שאנחנו חושבים. בעצם העניין שבא עליי מלחמה, בזה אני בוטח שיש לי את הכוחות ואת היכולת ואת האפשרות ללכת ולהופיע ולנצח במלחמה, וכך גם בעצם. בעצם העניין שיש פה את ההיפרדות הזאת, שאדם יכול להגיד, אני לא מאמין, זה סימן שתגיע לזה בצורה חופשית. בגלל שאתה מסוגל לדבר על זה, כי זה משהו כל כך טבעי והכרחי באדם, שבעצם אהבה אמינה לחשוב שאתה יכול לדבר על זה כאילו משהו מרוץ לך, זה יום לך בסוף להגיע לזה בדעת ובחירה. וכך ככה העולם עצמו הולך ומתעורר. זו הדרך לגדול, ובבחירה מתחברים, בזה מופיעים דברים גדולים בעולם ובאדם ובכל ההוויה. סודה של הבחירה שמביא למשיכה. הבנת סדר בעניין החיים. ההולך ומתעלה מן ההכרח הטבעי לדעת החופשית, פותחת לנו פתח להבנת נוראות תקופתנו. תקווה שמשיכה ובסוד הנסירה. כלומר, תקופה שבה אנחנו חיים בעשרות שנים האחרונות, שעצם העניין, זאת אומרת, ההשכלה והכפירה עצמה, וזה שפה כבר יש לך אפילו ממשלה שהיא לא כל כך בעד הנושא של אמונה לכאורה, זה תהליך הנסירה. אז מה עושים אנשים אז? הם יכולים לפרוץ כל היום לצעוק, כופרים, בשלטון הכופרים, איננו מאמינים, איננו מאמינים בשיר כזה, מי שמכיר, אבל אתה לא מבין עניין, אתה אין עצמי ייאוש, אתה לא תופס את הנקודה, אז בואו נראה מה נקודה. אין חולק, גם מבין אלו הסוברים שאין אנו עתה בתהליך גאולה, שהפרידה למשיכה, ודאי יש כאן, עם כל ריבוי צרותיה, המסחרות בגלל חז"ל. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת סנהדרין, וגמרא במסכת סוטה, מביאה, מה קורה בתפילת המשיכה? אני מסתכלת, אני פונה ימינה. יש לי בעיה בנטיות הימניות שלי. הגמרא בסוטה מביאה, מה קורה בתפילת המשיכה? זה הופיע בסנהדרין. אומרת הגמרא כך. תקופות משיכה. אני לא מסביר, אני קורא את הדברים עצמה כדי שנבין, להבין. אפשר לתת הרבה סדרים לכל שורה ושורה פה, אבל אפשר לקרוא את זה, לקחת עיתון ולהדגיש על כל פסקה, כמה מאמרים וכל מיני עיתונות, על הפסקאות עצמה. אבל אומרת הגמרא ככה. בעקבות משיכה, חוצפה יסגה, חוצפה תהיה גדולה, יוקר יאמיר, תהיה אינפלציה גדולה, הגפן ייתן פרי ויין ביוקר, מצד אחד יש גפן, יש ענבים, אבל היין, לא חשוב לומר, יכולה לדימות, זה הפוך. אם יש גפן, אז המחיר היין יורד. לא.
אתם עושים יין לבד, אז כמה הוא עושה את זה טוב.
מלכות תהפך לדינות, כל אחד יתפל איך שהוא רוצה, אין תוכחת, בית הוועד היא לזנות, הגליל יחרב, הגבלן נסוג, אנשי הגבול יסובו מעיר לעיר ולא כוננו, נכנסו לאקטואליה, אנשי הגבול, גוש פולטיף, הולכים מעיר לעיר ולא כוננו, אף אחד לא שמה לב וכלום. אבל מה שאתם רוצים, פה הכל פתוח, יש פרשנות, גדולות על כל אחד, חוכמה סופית תסרח, יראה חטא עם מעשו, כל מי שקיים מצוות, יראה שמיים, מועסים בו, האמת היא נהדרת בעין. אז יש, חזרת בפרשנים, נהדרת לשון עדרים עדרים, אין אמת במקום מסוים, והכל אחד תופס חלק מהאמיתות. נערים פני זקנים ילבינו, אין, אז אתה צעירים, חטפים מבוגרים, זקנים יעמדו בפני קטנים, בן מנבל אב, הבן מתחצף את אבא שלו, מה שפועה בדרך כלל בדרך כלל ידמית, שהילד יותר כבוד להורים. בת קמה מאימה, קלה בחמותה, קלה, יש תמיד החמות היא החיפוש הדומיננטי והחמותו בין הקלה לחמות. אבל פה הקלה קלה חמודה כבר שראה, לא שמה על אף אחד. אויבי איש על שם ביתו. פני הדור כפני הכלב. הבן לא מתבייש מאביו. ממשיכה הגמרא ואומרת הביתה, ועל מה יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים.
מושקטית לא כתוב שם.
שעקבות. אשי הגבול, אשי גבול לפיהם, שהם אנשים מוסריים, לא עזור כלום, השחיתות שתהיה. הרבה פירושים, אני קראתי רק את הפשט של ה... לא פשט, קראתי את הדברים עצמם, פה ושם זרקתי איזה כמה עצמות קטנים. אפשר לעשות איזה הרבה פירושים, תכתבו על זה הרבה דברים, יש פרשניות, יש לא מקום, יש הרבה דברים, אבל ענייננו. אבל משהו כבר נסגר. אז לכאורה יש הרבה צרות, הרבה צרות, הרבה צרות, ואז אומרת הגמרא, על מה יש לנו להישען? לכאורה אנחנו מיואשים, על אבינו שבשמיים. אז שמעתי שהיה רבי אלישע משליצקי, בשם הרבי מקוץ, שהיה שנון וחריף בלשונו, שאומר שהשורה האחרונה, דהיינו, על מה יש לו אישה רבי אלישע בשמיים, זה לא הנחמה. זה המשך הקללות, וזה הקללה יותר חריפה. שיר כזה לא, אלא אל אבינו, אבינו שבשמיים, יש שיר שואלים כל הזמן, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין שיר שאלה אבינו שבשמיים. אז רב אלישע, שמאמין קוסק אומר, זו הכללה יותר חמורה, שאתה עומד חסר אונים, שאין לך מה לעשות. לפעמים כשאתה עומד חסר אונים זה כללה, אדם פועל לו מציאות, רוצה לפעול, אתה עומד ואין לך מה לעשות, זה המשך הכללות, אבל זה ברמה מוסגר. אז זה אומר הרב פה, אין ספק שתחלוק, אנחנו כן תאריך גאולה, לא תאריך גאולה, אנחנו רואים פה צרות שלא סיירו מעבודנו לפני כן, של הרבה תהפוכות ביחסים משפחתיים, בין באבא שלו, קלה בחמותה, ואיש אנשי ביתו, כל המצב עצמו של, של כל המערכות עצמם, השלטוניות, החינוכיות, התרבותיות, ההנהגה, הרוחנית, חומס סופים תסרח, חוץ פרטיס תהיה חוצבה גדולה וכו' וכו'. אנחנו בקביל עד המשיכה, אין מה מפנים לגבי הצעות האלה. אין חולק גם בבין אלו עשורים שאתה, אנו בתהליך גאולה, שקביל עד המשיכה ודאי יש כאן, עם כל ריבוי צעותיה, המזכרות בבני חז"ל. קביל זו הראשית, ראשית הצעדים, כרמת אדם את עקבו בתחילת הילוכו. ולשון רש"י, סוף הגלות לפני ביאת משיח, דור המעבר. כל תופעות התקופה נובעות מאותה שלב ביניים, בו ההכרח הטבעי נסוג ומפנה מקומו לאמת העליונה שתוקל ותובן ותהיה נשאפת ונחשקת באופן היותר אידיאלי מתוך הכרה פנימית. אני יכול לספר לעצמי לפחות בתור אחד ש... תהליך עצמו, פחות או יותר, לא שהיינו אנשים, אני שואל, שכח טיפה לדור, קצת הקודם, קצת אגיד, קצת ההורים לפחות, איבד זכונים למשפחה שיש לך בוגרת מאוד. אני דיברתי בחינוך הישראלי, בתיכון חילוני, מה שקרה בארץ הפיתוח, חוץ מהידועה של נערים, בכלל, אם אתה לא יודע, אמא שלי, כמו לברכה, הייתה, לא ידעה לקרוא ולכתוב, הייתה בוגרת בוגרת מאוד מגיל. לא למדה בצלך אף פעם, בגלל רק ילדים, זה מה שחינכו אותם אז. אנחנו אינטליגנטים, בגרות, לומדים, תיכון וזה, זה זזנו בהורים, מוצפן, חצפים וכו'. וברוך השם, כשאתה בא לעולם של התורה, אתה מתחנך, אתה לומד חוזר בתשובה. אז הייתי מגיע הביתה, ואצל אמא שלי, המנשקים ידיים לרבנים, או דברים כאלה, הלכת לספרים של פעם. הייתי בא, וכתוב, אצל הספרדים, יש עניין שכשהבן מגיע הביתה לכנס בליל שבת, נשקתי משהו דייה, לאבא שלו. אבי לא היה לי, הייתי מגיעתי, מי שתה? אז הייתה בוגרת כמו אתה ואתה. והיא מאוד נבהלה, ואני ככה בשמחה, הייתי ככה, חוזר בתשובה, מתלהב. בא בשקר דייה, מה שהם קודם, כמה חודשים לפני כן, הייתי חוזר בתשובה, לא חזרתי בתשובה, אבל הייתי מנדיד ככה, חוצפן כלפי ההורים. אחרת אבא שלי, לא עם הדייה. ואותו מעשה שהוא לכאורה הכרח מסוים, אתה עושה לביאות הדעת ובהתלהבות יותר גדולה ובחשק יותר גדול והייתי אומר, במרכאות מחמיר יותר מה שצריך לעשות אפילו אם יש לי אמא שלי לעבוד קשה, שמשקר לה, אני משקר את היד, איך יכול להיות מה לי? אני רבנית, מה אתה משקר לי את היד? לא, אין לה מאוד קשה אז עוד ההלכה והכרחתי אותה שמשקר לי את היד למה אני אומר את הדברים עצמם? כשהדברים באים מצד ביאות הדעת מצד ההפנה שאתה נושא כדי אותם דברים שלכאורה או מאסת בהם או נעשו אותך בהכרח הם נעשים עם פעולה יותר גדולה ויותר חזקה עם מוטיבציה יותר גדולה. כנסת ישראל הולכת ומתפרדת מהטבעיות של היהדות ומהקישור של האמונה בטבע לא משום שהתורה והאמונה אינן טבועות בנו באמת, אלא שלעינינו צריכות הן להיעלם והוא עדין לגלות האדם ההולך ושוקע בתרבות כפרנית, מטריאליסטית ועובדת בנו כל התעניינות בציורי המושכלות מצד עצמם ונצחיותם. לא באמת כלום. אני חי עכשיו, אכול ושתו, מחר נמות, זאת תרבות העכשיו, לא רק עכשיו. האינסטנט, כל המגמות הם אתה דוחף אוכל לתיקרון על פעם, אני עושה בפתיליה, אני עוד קצת שחדור הזה קצת, עוד הספקתי לאכול אוכל על פתיליה. לא לגז, פתיליה. זה היה מתחמם לאט 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 לאט, תחתה אולי זה מכיר את התופעה הזאת. זה לא על גז, אני אומר, העובדיה. גז חיש ונעופה, ביחד הפתיליון. מה נגיד היום הדור, המיקרוגזים, שאתה דוחף תיקרון על שתי דקות, אוכל את האוכל. הכל אינסטנט, אין פה, הכל, הכל עכשיו, מיד. שלום עכשיו, עצר השבע עכשיו, משיח עכשיו, הכל עכשיו. זה תופעה כזו שהכל רוצים מיד. אין מצב שבו אתה יכול בתהליך, התדתי, טבעי, נורמלי, מיד עכשיו. ולא רק עכשיו, אלא הכל נעשה גם בלי. אמרתי, קרפי בדיחות פה, שפעם היה, גם האוכל, גם את כל היה לך. רוגע לך, שמנדר לך, היום ביס לי, שמיס לי, דוג לי, הכל לי. הכל לי, זה תופעה כזאת שיש. אז עוד פעם, כנסת ישראל הולכת להתפלט בטבעיות של הלות עם קישור של האמונה בטבע, לא משום שהתורה האמונה אינה לתבוד בנו באמת, אלא שלעינינו צריכות אין להלב והוא עדין לקלות על הלב. העולם שקרה לתרבות כפרנית ומטריאליסטית ועובדת ממנו כל התנהלות בציבור השמושכלות, מצד עצמם ונצחיותם, אבל הוא ההסתר והאלם של כל הטוב הקדוש והיקר הגורם מתחילתו לכל כך הרבה קשיים ויסורים וחבור בכך אלוקי נסתר הפועל מאחורי הקלעים בהשכחה אלוקית מכוונת לדעת עד כמה זה לספר על עניין הטבעי כדי לשוב למידה יותר עליונה על ידי בחירה רוח. וזו תופעה יגועה של הרבה אנשים שבגיל צעיר הם היו גדול בתים דתיים בעטו בכל וחוזרים בגיל יותר מבוגר, שהדעת אצלהם יותר יושבת, עברו את שלב הילדות שלהם, שלב הקטנות, והדברים עצמם נעשים. אז יש תהליך מסוים, תגיד, הוא היה כופר. במילים הוא היה כופר, מצד האמת אין פה, אלא הייתה מעיסה מסוימת במשהו שהוא נולד איתו, ורוצה להגיע למשהו יותר גדול, כמו שאמרנו תמיד, במשל הידוע של הבניין. אני חוזר על זה כל הזמן, אבל יש פעמים שלא היו. תסלחו לי אלה שכבר זוכרים את זה, אני... יש פה בניין רב קומות, פה בצד הזה של הבניין. פעם היה שם בית הזה, עוזרת הבית הזה, חד קומתי. גם אלה שוותיקים, מכירים, אתם חדשים. היה פה בית חד קומתי, יום אחד הגיעו לפה טרקטורים, עוד אנשים, פטישים, ועשו את הבניין. ואתה רואה, אין לשום בניין. אתה נבהל. אתה אומר, רגע, מה קורה? מה עושים פה? עושים בית. נחמד, יפה, עם חצר כזו. ובצד עמדו שלושה אנשים שחייכו בכל מכה של השופט. הם חייכו כל הזמן. זה היה הקבלן, המהנדס והאדריכל. מה אתם חייכים? עושים בית. אתה רואה, אין זה חורבן. אבל מה? הם רואים בעיני רוחם, אחד רואה את הכסף. אחד רואה את הבניין הגמור, אחד רואה את הזה, הם מבינים שהארץ עצמו הוא הבניין השלם. או בשפתנו נוכל להגיד את זה ככה, כשיש לך פה צריף, ואתה רוצה לבנות פה בית יותר יפה, פילה, או בית רב קומתי, אז כדי לבנות את הצריף אתה חייב להרוס את... כדי לבנות את הפילה אתה חייב להרוס את הצריף. והיא גופה, הארץ של הצריף, הוא תחילת הבניין של הווילה. והצריף מעקף את בניין הווילה. אתם איתי אותו יותר. זאת אומרת, זה שיש פה את ההריסה הזאת, ההריסה עצמה היא הבניין. בעניין שלנו, זה שאנשים, האמונה אצלהם היא אמונה קטנה, אתה צריך להרוס אותו האמונה קטנה, ולבנות משהו יותר גדול. מצד האמת אתה רואה לכאורה כפירה, אתה רואה הריסה, אתה רואה חורבן. בצד החיצוני של העניין. מצד האמת יש פה התפתחות שהולכת ובונה מהלך יותר גדול ויותר אמיתי, יותר טבעי, שאדם בוחר בו. וזה מהלך יותר גדול מה שהיה קודם. אז בתקופת הביניים של נחזור לסיפור של המדרגה, כשאתה הולך לעלות בשלב הזה, אתה כופר, הכל נהרס, אתה לא יציב, מה קורה איתך, איפה אתה? אז שאתה מתייצב במדרגה הבאה, אתה יותר גבוה. וכן זה הדרך. העולם עצמו, ההיעדר הקודם להוויה, ולכן כשאנשים קטנים, הם מתרגשים מדברים קטנים. ולך פעם, כמו שמעתי איזה, לא כמו שמשבת, אבל כמו, חזרתי עליה, למי שאמר לי אותה, הוא אמר לי ככה, ביטוי חזק. הוא אמר, כשהגלים חזקים, החזקים מתגלים. כשדווקא בתהפוכות ובסערות עצמם, אז החוזק מתגלה ממש. אבל אם אתה אדם קטן, אתה רואה גלים גדולים, אתה נבעד, מתחבא, אבל אז מתגלים כוחות גדולים, דווקא בזמן, כי תחנה עליי מחנה, אם תבוא עליי מלחמה, וזאת אני בוטח, בעצם העובדה שבאה עליי מלחמה, אני מבין שהולכים פה להתגלות כוחות גדולים, ומזה אני מקבל לעצמות נפש, להתגברות על כל המהלך עצמו. זה יסוד מאוד חשוב שנוגע הרבה בדברים עצמם.
דני?
כן.
יש גם רבנים שאני שמעתי אותם, שמאוד קשה לשמוע את זה, אבל זאת האמת. בעינינו זאת האמת. השואה היא ההרס של אותו בית שדיברת מקודם, אותו צריף, זה לא צריף, אבל תראה מה קם על הצריף הזה, תראה מה קם על השואה. כלומר, זה מאוד קשה להגיד את זה, אבל עוד כמה שנים אולי יהיה יותר קל להגיד את זה, אחרי שהגאולה תגיע.
נכון, נכון במובן סיום. הרב ציודה תמיד שהיה מדבר על השואה, היה בוכה. בוכה, בוכה, אתם לא יודעים כמה ילדים ורחמים ותורה, היה בוכה, ממש בוכה. יחד עם זה, מאוד קשה לשמוע, זה פרצודק שזה מאוד קשה לשמוע, אנשים קשה להם, במיוחד אנשים יש להם נטייה מסוימת, דהיינו את ניצולי שואה, או שהוריהם ניצולי שואה, או משפחותיהם חזרי לה, ויבואו בשואה, זה סך שזה מאוד קשה. אבל, יחד עם זה, צריך לראות את המהלכים עצמם כמהלכים שלמים ומקיפים, שאנחנו רואים, יש שואה, ויש הקמת המדינה. הסמיכות לא יכולה להגיד, נקרה. יש פה סמיכות מאוד קרובה. בתהליך עצמו נוצר פה תהליך מסוים, שהקדוש ברוך הוא ניהל אותו, וחס וחלילה לא איבד לרגע את השליטה, הוא לא איבד את ההנהגה על העולם, בקטע של השואה, זה לא פספוס, זה לא טיים אאוט, זה לא כלום, זה חלק במערכה האלוקית. אנחנו לא יכולים לבוא ולדון לגופו של עניין, למה ואיך וכו' וכו', אבל אם נלך לכיוון של, שאני חוזר אליו כל הזמן, הסיפור של רבי עקיבא עם השואה, ואני בכוונה חוזר לסיפור הזה. בקצרה, רבי עקיבא אומר שואה אצלנו בקודש הקודשים, הוא צוחק וחבריו בוכים. אתם מכירים את הגמרא הזאת? עוד יותר, אתם מכירים את זה. ואז הוא אומר להם מה שהוא אומר להם, והם בסוף אומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אבל תמיד אנשים זוכרים את העניין הזה, שרבי עקיבא צוחק שואה שואה אצלנו בקודש הקודשים. אבל הם שוכחים משהו לפני כן. לכן בסיפור של הגמרא, הגמרא מספרת שרבי עקיבא ושלושת חבריו, אלעזר ויהושע, הגמרא מסכת מכות בסוף מכות, אומרת הגמרא שהם הגיעו להר הצופים, משם הם ראו את הר הבית חרב, הם קרעו בגדיהם, ומשמע גם רבי עקיבא קרע בגדיו, ואז הם הגיעו להר הבית, ראו את יהושע יוצא בקודש הקודשים, רבי עקיבא צחק והם בכו, ומשא ומתן שם ביניהם, הוא מסביר להם למה הוא צוחק, ואז אמרו לו עקיבא נחמתנו ונחמתנו. זאת אומרת, רבי עקיבא לא יכל לצחוק אם לא בכה לפני כן. אז אני אומר, גם כשאנחנו מדברים על זה לחליפה, הכל עם מסרים מסוימים, אם אנחנו לא מבינים את הערז החורבן הגדול, אין מה לדבר על ההמשך. אז גם פה בנושא של השואה, שאנחנו צריכים להבין את הערז החורבן הגדול שהיה בשואה, ולכאוב את הכאב הגדול הזה, לכם הכאב שלה, בוכה כל הזמן, שהיה מסחיל את השואה. ויחד עם זה, לראות את המאורות האלוקיות, שאתה רואה משהו סויה. יש, אבי, נהיה כותב על זה עוד הרבה. טוב, לעניין שלנו. בוא, צריך לסיים. אבל הוא, הישראל והלב שכל הטוב, הקדוש והיקר, הרואים בתחילתו, לכל הרבה קשיים וסורים, וכמובן הוא בהכרח אלוקי, ושכר, הפועל מאחורי הפלאים, בהשגחה אלוקי, כמובן לדעת עד כמה צריך להסתתר לבניין הטבעי, ולשוב למידה יותר עליונה על ידי בחייה מורה. מוכחת תהיה האומה הישראלית והאנושות כולה לשוב להידבק במקור חייה, אך באופן יותר עליון ונפלא מתוך תוספת דעת, בהירה ולב חפץ. צריכים אנו לבנות ולהכין שטופה למצב ביניים זה. זה לא שיש בחיבוק ידיים, נגיד, טוב, אתה לב מתפתח, ושחקו עדיין לפנינו, בוא נסגל בדרכו לאלה שימצאים תקופת המעבר, אנחנו עברנו אותו, ההפך. אבל לא על ידי השבת הרגל לאחור, מה שלא ייתכן, אלא על ידי תוספת הדג והמקטה שתהיה מתאימה לרמה המוסרית והתרבותית של הדור. תעמיד יותר בדברי אמונה, בענייני אמונה, במאמרים אמוניים, כדי שהדור עצמו ישלים את מה שחסר לו. התמודדות הדעות מורה לנו שכבר עומדים, מוכנים וגנוזים בתוכנו מחסני עוז, מחסני קדושה ואמונה, לא רק כדי להשלים את החסר, אלא אף כדי להתעלות הרבה לב למצב הקודם. לפי הגדלות של תפארת אדם, לפי אידיאליות של קדושה ואמונה, זו הייתה עד כה בהיסטוריה כלל. ככל שאנחנו מבינים שהדור עצמו, ככל שאתה רואה את החורבן לכאורה יותר גדול, אתה מבין שהדור הולך למשהו גדול יותר, תן לו את המענה. והמענה שלו זה עומק של אמונה, הבנה של אמונה ואידיאלים גדולים. הדור מחפש דברים גדולים. אם תבוא, דבר איתו על למה ככה, זה לא יענה לו על זה. הוא מחפש דברים גדולים, הוא לא אמרה את הדברים קטנים. לכם פעם, נסיים, סיפור שפעם אחת בא איזה שני אבחים דיבור בינם לבין עצמם, ואני הייתי מוכח, אז שמעת את השיחה ביניהם. הוא אומר לו, תשמע, אצלו בשכונה היה פעם איזה אחד, אבל אחד הגיע ביום שישי הביתה לשבת. רוצה לעשות קידוש, שלום עליכם, מלכי השרת, הוא שומע מוזיקה בפול ווליום. קומה מתחתיו, השכן שלו, הוא חונה חילוני, תעשה שלום עליכם, נעשה קידוש, אי אפשר ככה. התעצבן, לקח סידור, הוציא את המשלחות הזה, תצרוק, שיר השני, מה שם, תראוי, בכל שיר השיר. וכמה שניות, הרדיו קבע. אם שיר חמאס, סבבה, טוב, בלב שלו מה שקרה, סבבה, הנה הצליח, שיר השיר ניצח את המוזיקה, לא צנועה ולא יפה, עוד בשבת, המשיך עוד כמה פסוקים, ככה עוד 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 עוד. למה? מה שתבח שמו, אני עושה קידוש. בא לעשות קידוש, מה הוא שומע? שומע את עצמו, אומר שיר השירים. ההוא, קיבלת אדו, הדליק אותו, הקליט אותו. נשמיע לו בשבת את מה שהוא אומר. לא יעזר כלום, אתה לא תחייך אותם, הם יעשו לך הפוך על הפוך. זה דור שחפש בהם גדולים. לא, לא, שיטה כזאת הולך, טוב. תדפים חזרה.